שלום לכולם, ברוכים הבאים לתלמידים החדשים, הוותיקים, פתיחת זמן. מאוד מרגש להגיע לבית מדרש, ברוך השם, מלא ותוסס, שהתמלא בתלמידים. אני מאוד מקווה שכולם, כל אחד יצליח בקצב שלו לעלות ולהתעלות בתורה. ככל שבית מדרש עוצמתי יותר, יש מקום לאיש את רעהו יעזורו, וכל אחד ואחד יגדל בקצב שלו. אני בעזרת השם אתן את השיעור הכללי בזמן הזה, דבר חדש שהתחדש השנה מבחינת הזמן. אני אשתדל לתת אותו יותר על העניינים של הבקיאות, זאת אומרת בקצב של הבקיאות, על העניינים של הבקיאות, ותמיד לא לנסות אולי למצוא איזושהי נקודה מרכזית אחת גדולה, שהשיעור הכללי יהיה גם בנושא כללי, ונראה איך הדברים יתקדמו לפי העניין הזה. אני אומר, לפעמים שיעורים ראשונים נראים לאנשים קשה, לפעמים אנשים עוד לא יודעים את כל העניינים בסוגיה או את המושגים, לפעמים בחורים מבני חוץ לארץ קשה להם עם העברית, אבל השיעורים שלי הם בעברית, וגם הגמרא היא או בעברית או בארמית, אז אני על זה נותן ממילא. אז לא להיבהל, גם אם הדברים בהתחלה קשים, אפשר אחר כך לדבר עם הבחורים המבוגרים יותר ולשאול, וככה נתקדם לאט לאט. היום אני רוצה לתת שיעור פתיחה בעצם לבבא בתרא, אבל הוא שיעור פתיחה בעניין היזק ראייה ונזקי שכנים. אני רוצה להסביר. יש לנו בבא קמא, יש לנו בבא מציעא, ויש לנו בבא בתרא. אם הייתי שואל אתכם, מה הנקודה המיוחדת? מה, כמובן יש כל אחד ואחד הרבה עניינים, אבל במה עוסק בבא קמא בעיקר, במה עוסק בבא מציעא, במה עוסק בבא בתרא? אז בגדול אפשר לומר ככה, בבא קמא עוסק בתביעות שאדם תובע את חברו, טוען וניתן, תובע את חברו על נזקים שהוא עשה לו, על בעיות שהוא עשה לו, או הוא הזיק לו, או ממונו הזיק לו, או הוא גנב, או הוא גזל, או הוא חבל בו. זאת אומרת, האדם תובע את חברו, תן לי ממון שאתה חייב לי, בגלל שעשית לי נזק, קרה איזשהו דבר, אתה או ממונך. זה בגדול עוסק בבא קמא. כל דבר יש פרק בפני עצמו, אבל זה בגדול העניין של בבא קמא. בבא מציעא זה טענות ותביעות שיש לאדם לחברו. אדם אומר לחברו, אתה חייב לי ממון כי הממון שלי אצלך, כי אני הפקדתי אצלך, מצאת מציעה, מציעה היא שלי, נתתי לך פיקדון, אתה לא החזרת, אני עבדתי אצלך, אני פועל שלך, אתה לא שילמת לי, אני הלוויתי לך או לביתי ריבית. טוען וניתן בגלל טענות ותביעות, לא על נזיקים, אלא על מין, אתה חייב לי כסף בגלל איזה שהם דברים שהממון שלי אצלך. אבל זה תביעת ממון. אז בבא קמא עוסק בתביעת ממון בגלל שאדם הזיק את חברו. בבא מציעא עוסק בתביעות ממון בגלל שאתה חייב לי כי ממוני גבך, אתה לווית, מצאת מציעה שלי, אני עבדתי אצלך. מה זה בבא בתרא? בבא בתרא בגדול עוסקת כל דבר שהתורה או חכמים סידרו, שמלכתחילה לא יהיו טענות ותביעות ממוניות. זאת אומרת, בבא בתרא אומר, כשאני קונה משהו, איך אני זוכה? מה עושה את הבעלות שלי? איך נעשה סדר כדי שלא יהיה טענות? כדי שנדע שזה שלי וזה שלך. כשאני מוכר לך, נגיד הפרקים האחרונים, המון פרקים על מוכר, מתי חלה המחירה? מה כולל המחירה? כשאני מחזיק שטר, האם זה הוכחה שקניתי או לא? בעצם זכויות של אדם, כדי שנדע כשאתה זוכה בדבר, איך לא יהיו תביעות ממוניות, איך נעשה סדר כדי למנוע מריבות. בעצם בגדול, בבא בתרא עוסק בזכויות, בקניינים וזכויות של בעלים, שבעצם אם נעשה ונחיה על פי הדבר הזה, אז לא יהיו טענות ותביעות. זה בגדול הפרקים. מה, יש לי שטר שמכרת לי, מה כולל השטר? והנה יש לנו פרק ראשון ופרק שני, שהם לכאורה שונים. פרק ראשון מתחיל בעניין של איזה קריאה, איזה קריאה, שמי איזה קולו, שמי איזה. פרק שני אומר בעניין שאדם אסור לו לחפור בור ליד האילן של החבר, או החבר אסור לו ליטה אילן ליד הבור של החבר שלו, ולזה צריך להרחיק. האם זה עדיין שייך לבבא בתרא? התשובה היא כן, כי אני אסביר לכם, אולי אני אשאל אתכם את השאלה הכי גדולה, שאולי עסקתם בה. יש מאן דאמר בגמרא איזה קריאה שמי עזק, נכון? אני שואל אתכם, למאן דאמר איזה קריאה שמי עזק? אם אדם יבוא לחברו ויגיד לו, אדוני, אתה הזקת לי באיזה קריאה, כי אתה הסתכלת לי לתוך הבית כל היום וכל הלילה, ובגלל שאתה הסתכלת לי לתוך הבית כל היום וכל הלילה, אני לא יכולתי לעשות עבודה, והעבודה שלי שווה 1,000 שקל, ולא יכולתי לישון שבוע שלם, והשינה שלי שווה 2,000 שקל, ואני לא הייתי יכול לעשות. הוא יבוא ויגיד לו, הזקת לי בגלל שאתה הסתכלת לי לתוך הבית, והוא יבוא לבית דין. אני רוצה לשאול אתכם, למאן דאמר איזה קריאה שמי עזק? בית דין יגידו שהוא צריך לשלם?
הוא לא מחה.
התשובה היא, זו שאלה טובה למה הוא לא מחה, אבל הוא לא יקבל דולר אחד, גם למאן דאמר איזה קריאה שמי עזק. כי זה גרמה. גם אם הזקתי לך באיזה קריאה, זה גרמה באלמה. אתה, כשאדם מזיק לחברו באיזק ישיר צריך לשלם, אבל פה זה גרמה באלמה, וגרמה בנזקין פטור. זה לא נזק שמשלמים עליו כסף. זה גרמה באלמה וגרמה בנזקין פטור.
אתה יכול להסביר
עליו? אתה יכול להסביר? כן. אני הלכתי אליך הביתה, יש לך עדר שלם, כן? בבית. ואני פרצתי גדר בפני, פרצתי את הגדר, וכל הבהמות ברחו. אני צריך לשלם? גרמתי לך נזק של 2,000 שקלים. התשובה היא לא. אתה רשע גמור, מי שפרץ את זה, ועבר עבירה, ואולי הוא חייב בידי שמיים, אבל הוא פטור מתשלומי בני אדם, בגלל שהוא גרמה בנזקים. אני לא גרמתי לך נזק ישיר, אלא נזק עקיף. גרמה... אנחנו בעזרת השם ניתן גם שיעור נפרד על זה. גרמה זה נזק עקיף. נזק עקיף לא צריך לשלם. אסור להזיק בגרמה. אבל גרמה בנזיקין פטור. ממילא יוצא שאם אדם יבוא לחברו ויגיד לו, הזקת לי בגרמה, הזקת לי באיזה קריאה, הוא לא יוכל לקבל על זה גרוש. אז מה זה המאן דאמר איזה קריאה שמי עזק? התשובה היא... הגמרא לא עוסקת בבבא בתרא בשאלה האם צריך לשלם או לא צריך לשלם, אלא בבא בתרא עוסק איך לחיות שכנים כדי שלא יזיקו אחד את השני. מה אני יכול לבקש ממך, כן? מה אני יכול לבקש ממך, כי אנחנו שכנים. אז השאלה היא, האם אני יכול לדרוש ממך בוא נבנה כותל, כי אתה מזיק לי, וזה סובר איזה קריאה שמזק, והשני אומר, אתה לא יכול לבקש ממני לבנות כותל. אבל לכל העלמה, אם לא בנו כותל, גם אם אני אוכיח באלפי עדים, שהפסדתי מיליון דולר בגלל שהסתכלת לי לתוך הבית, לא ישלמו שום דבר. אז בבא בתרא עוסק בשאלה איך אנחנו צריכים לחיות כמו שכנים. ההוכחה שלי, כן? הגמרא אומרת בדף, תראו במקור שניים. הגמרא שואלת, אומרת, מקור שניים זה בפרק שני, בדף כ"ב, שם הפרק לא יחפור. מרחיקים את הסולם מן השובך 400 כדי שלא תקפוץ הנמייה. זאת אומרת, לי יש שובך, שובך עם יונים. לך יש סולם. לך יש סולם. אדם יכול להגיד, אני בחצר שלי רוצה לעשות מה שאני רוצה. אומרת הגמרא, לא. אני אומר לך, אתה צריך להרחיק את הסולם מהשובך. אני דורש ממך להרחיק את הסולם בחצר שלך, כדי שהנמייה, החתול, לא תבוא לשובך ותטרוף את היונים. מה קורה בגמרא? מה, אני אשאל אתכם. מה קורה אם אני לא סילקתי את הסולם? לא סילקתי את הסולם. ובא החתול, לא חתול שלי. סתם בא החתול ונמייה וטרפה את כל היונים. אני אצטרך לשלם? התשובה היא לא. מי אומר? הגמרא אומרת. שואלת הגמרא, בואו נראה קטע השני. שואלת הגמרא. והגרמה הוא... סליחה, אומרת הגמרא, זימנין, אני קורא בשתי השורות האחרונות, מודה רבי יוסי בגירי דידי, תכף נסביר את זה, זימנין דבעדה דמנה אחלה יתבה בחור וקפצה, והגרמה הוא, אמר רב טובי בר מתנה, זאת אומרת גרמה בנזיקין אסור. שואלת הגמרא, למה אתה מחייב אותי להרחיק את הסולם, הרי זה גרמה? הרי גם אם הנמייה יבוא, מה אני סך הכל עשיתי? גרמה, תזכור, זה לא נזק ישיר. אם אני הולך ואורג את הבהמה שלך, מזיק לה, או לא נזהר אפילו עם בהמה שלי שמזיקה, אני צריך שלם. אבל אם עשיתי דבר שמגלגל נזק, זה גרמה. אומרת הגמרא, לא סילקתי את הסולם, זה גרמה. אומרת הגמרא, נכון. גרמה בנזיקין אסור. פירוש הדבר, אתה לא תצטרך לשלם עם הנמייה. אבל אני יכול להגיד לך, בכל זאת תרחיק את הסולם, כי אני רוצה לחיות חיים נורמליים, וחיים נורמליים של שכנים זה שאני לא צריך להיזהר. אולי אני אגיד לכם ככה, שימו לב, רק שתבינו, לפי מה שאנחנו אומרים, גם מי שסובר איזה קריאה שמי איזק, לא מתכוון לומר שאם אני הזקתי לך באיזה קריאה אני צריך לשלם, כי זה גרמה. אבל הוא אומר, זה יכול להיות סיבה מספקת, זה מספיק כואב כדי שנחייב לבנות כותל. נקח דוגמה. אני שכן שמאוד יש לי רגש אסתטי, דבר ראשון. דבר שני, אני מאוד אוהב חיות, ודבר שלישי, אני מאוד אוהב חיות שקשורות למים, שזה נקרא דגים, כי החיות האלה לא עושות רעש. דגים לא יכולים לעשות רעש, כי קשה להם לדבר, כי יש להם מים בפה. אז לכן הם לא עושים רעש. אז אני רוצה, אני, היה לי חלום שאצלי בבית יהיה בריכת דגים בחצר עם מזרקה גדולה, ויהיו שם דגי זהב ששתים כל היום, ויהיה מזרקה. איך אומרים מזרקה באנגלית? יהיה מזרקה. ואני בא לשכן ואני רוצה להגיד לו, אדוני, בוא נבנה את זה, כי אני מאוד אוהב את זה. אז הוא אומר לי, אדוני, אתה משוגע, תבנה את זה על חשבונך, אני לא צריך לשלם את זה, כי בגלל שאתה. אבל אני אומר לו, אדוני, אני לא ישן בלילה כי אין פה דגים. אני אומר, יש לך בעיה שאתה לא ישן בלילה כי אין דגים. אז זה מוסכם על כולם שאני לא יכול לבקש ממך לבנות בריכה לדגים. השאלה בגמרא, האם אני יכול לדרוש ממך לעשות גדר כי ההזק ראייה מפריע לי? האם זו דרישה מספקת, כן או לא? ועל זה המחלוקת, עם הזק ראייה שמזק. יפה. אבל התקדמנו צעד אחד, ואנחנו רוצים להתקדם עוד הלאה. שימו לב, הגמרא אומרת שבדרך כלל על הניזק להרחיק את עצמו, לפי רבי יוסי. ושוב, מה פירוש על הניזק להרחיק את עצמו? איך יעלה על הדעת שאומרים לבן אדם שאתה ניזק להרחיק את עצמו? הפירוש הוא, כשאני עושה דבר בתוך שלי ואתה עושה בתוך שלך, ואתה אומר לי להתרחק, אז מהי חזית שאתה אומר לי להתרחק? תתרחק אתה. אבל רבי יוסי מודה בגירי דילג שזה הזק ישיר. לכאורה הזק ראייה זה גירי דילג, זה דבר ישיר. אבל אני שואל אתכם שאלה מקדימה, למה הגמרא שואלת רק את השאלה בדף כף ב', שמה הגמרא שואלת והרבי יוסי צריך להרחיק את עצמו, ושמה היא אומרת גירי דילי, ושמה היא שואלת גרמה והיא לא שואלת פה? שאלה שנייה, תכף תבינו לאיפה אני חותר בשאלות. הרי מיגש מדבר על חלונות. אתם יודעים שאסור לאדם לפתוח חלונות לבית של השני. אומר הרי מיגש, זה גירי דילי. למה הרי מיגש התעורר לדבר רק בדף וב על חלונות ולא על הזק ראייה? הזק ראייה זה גירי דילי. אני אסביר לכם לאיפה אני חותר. אני שואל אותך באמת, הזק ראייה בחצר הוא גירי דילי? אם הוא לא היה גירי דילי, אז היה פשוט לרבי יוסי שהיה צריך להרחיק את עצמו, נכון? זאת אומרת, אם זה לא היה גירי דילי, אז היה הלכה כרבי יוסי שעל הניזק להרחיק את עצמו. ממילא יוצא שעל כוח זה גירי דילי. אז יש לי שתי שאלות, אחת על הגמרא ואחת על רבי מיגש. על הגמרא יש לי, למה הגמרא הולכת עד דף כף ב' ושם היא שואלת, הרי על הניזק להרחיק את עצמו וגרמה בן יזיקין, היא הייתה צריכה לשאול את זה פה. ושאלה שנייה על הרי מיגש, תכף תבינו למה אני שואף. אני רוצה לשאול אתכם שאלה גדולה ועצומה, מוריי ורבותיי, שאלה גדולה ועצומה. אתם תפתחו, תראו מקור שלוש, מקור שלוש. רבותיי, תכף תבינו מה קורה פה. כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. רב שמעון בן גמליאל אומר, לא כל החצרות ראויות לבית שער. מה זה כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר? את מי כופין? בני החצר כופין אחד את השני. למה הם כופין? הזק ראייה. מי מזיק אותם בהזק ראייה? הרבים מזיקים אותם. רבותיי בני תורה, אתם צריכים לעצור פה ולשאול שאלה עצומה. מה זה נוגע השאלה עם איזה קריאה שמי איזה, כשעוסק בשאלה, כן? עוסק בשאלה, אני מזיק אותך ואתה מזיק אותי, בוא נבנה גדר בינינו. הרי כופין אותו, בני החצר כופין אחד את השני להבנות בית שער ודלת לחצר, מפני מי? מפני רשות הרבים. הם לא מבקשים מפני רשות הרבים כסף, בואו אתם תבנו לנו שער כי מזיקין אותנו. איך הגמרא קישרה את זה לאיזה קריאה שמי איזה קולב שמי איזה? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? באמת אני רוצה לשאול אתכם, מאיזה דין יכולים בני החצר לכפות אחד את השני בגלל שהם אומרים מזיקים לנו, כן? מזיקים לנו בני החצר. הוא יגיד, בגלל שבני החצר מזיקים לנו, באיזה קריאה אתה מחייב אותי לשלם כסף? מה אתה רוצה ממני? מחייבים אותו לבנות חומה. למה מחייבים אותו לבנות חומה? כי אנחנו מפחדים מאויבים. אדוני, אתה מפחד לאויב, לך לפסיכולוג שירגיע אותך, או תבנה אתה חומה על חשבונך. אני לא מפחד מאויבים. רבותיי, התשובה לכל אלה שיש בבבא בתרא עוד דרגה. שימו לב מה דיברנו. אמרנו שבבבא בתרא עוסק א' מלכתחילה בזכויות שיש לי. איך יש לי זכויות בחפץ? איך אני מקבל זכויות? דבר שני, בבבא בתרא גם עוסק איך נעשה שלא יהיו לנו בעיות אחד עם השני. אבל בבבא בתרא גם עוסק איך שכנים, ששכנים הם שותפים. ואני פעם אמרתי שיכול להיות שלכן המשנה פותחת בשותפים. כל שכנים בעולם הם סוג של שותפים. הם שותפים והם חיים ביחד. כשאנחנו חיים ביחד, יש דרך שצריכים לחיות ביחד. אתן לכם דוגמה. כל מי שלא גר בווילה בפני עצמה וגר בבית עם שכנים, יש 4 קומות, 5 קומות, יש שאלה אם צריך מנקה לבית או לא צריך מנקה לבית. צריך מנקה לבית או לא צריך מנקה לבית, לבניין? צריך מעלית לגג או לא צריך מעלית? שאלה הזאת, אם תשאל את מי שיגיר בגולה חמישית, יגיד צריך. מי שגר למטה, יגיד לא צריך. אני פעם אמרתי, אם תיכנס למקום, אתה לא יודע שום דבר, ואתה שומע שיש ויכוח בין שכנים האם צריך מעלית או לא צריך מעלית, תשמע את האנשים ואתה לבד תוכל להגיד כל אחד איזה קומה הוא גר. כן? אבל באמת, איך מחליטים? התשובה היא, באים חז"ל ואמרו לנו, יש צורה נורמלית שאנשים ושכנים צריכים לחיות. וחז"ל אומרים, כל שכנים הם שותפים, וכל חצר היא צריכה שיהיה לה בית שער ודלת כדי שלא יזיקו. למה הם לא צריכים בריכת דגים? התשובה היא שבריכת דגים זה לוקסוס. משתמשים במילה הזאת לוקסוס. בריכת דגים זה למעלה. אבל בית שער שלא יזיקו זה צורך נורמלי, זה כמו מנקה, זה כמו מעלית בבניין גבוה. למה? כי איזה קריאה שמי עזק? אם איזה קריאה לא היה שמי עזק, שכנים לא היו יכולים לבקש אחד מהשני. יוצא מוריי ורבותיי, עשינו פה דבר גדול. אמרנו שהשאלה אם איזה קריאה שמי עזק או לאו שמי עזק, היא לא רק שאלה האם אני מזיק לך וזה סיבה לבנות בינינו כותל, זה כבר אמרנו שלשלם כסף אם הזקת זה לא, אבל לשלם כסף לבנות כותל זה שאלה אחת. אבל יש פה עוד שאלה, האם שכנים יכולים לחיות אחד עם השני אם יש להם כותל ביניהם או לא? האם בית שכנים שגרים בחצר אחד זה צורך שיהיה שם קיר לאיזה קריאה או זה לא צורך? וזה השאלה אם איזה קריאה שמעזק או לא שמעזק. השאלה אם זה כמו בריכה דגים או לא. ובעצם זה שאלה כמו שאני יכול לשאול אולי על בית, האם בית צריך מעלית, אני יכול לשאול האם חצר צריכה כותל. ומה אני מרוויח בזה? רבותיי, אני מרוויח בזה המון המון דברים. שימו לב, בואו נתחיל עם הדברים המוזרים. יש מחלוקת בראשונים, אתם יודעים, המשנה נותנת שיעורים ענקיים לכותל. שישה טפחים, גביל, גזית, שישה טפחים זה משהו, זה כמו אבנים של הכותל המערבי, כן? אבנים, אבנים. ויש כותל דק של לוצה ודפנה, והולכים במקום שנהגו, לפי המקום שנהגו. נחלקו הראשונים, אם אחד אומר, אני לא רוצה לעשות כותל גדול, אני רוצה לעשות לוצה ודפנה, כותל קטן כי זה מעט הוצאות, וגם תופס, ואני אעשה הכל, אני לא מבקש ממך שום דבר, ואני אעשה את הכל בתוך שלי. שימו לב, אדם אומר, אני אעשה כותל של עוצה ודפנה של קנים, ואני אעשה הכל בתוך שלי. נחלקו בזה הראשונים, האם הוא צודק או לא צודק. תראו במקור חמש, יש מפרשים בראש, עד הקייפה עד עד לבנות כותל של גביל וגזית, והכל כמינה גם דינה, אם דווקא כשמעמידים הכותל הקרקע של שניהם, אבל אם רצה אחד לקנוס בתוך שלו, אני מדלג ל... אבל אם רצה אחד לקנוס, אני קורא רק את המודגש, ולעשות מחיצה בתוך שלו בעוצה ודפנה, כמעט שנסלק איזה קריאה מחברות דיו, ויש מפרשים שאפילו אם רוצה לקנוס לתוך שלו ולגדור בעוצה ודפנה, חברו מעכב עליו לפי שאומר לו אינה מחיצה של קיימה, ואצטרך לצוק עליך תמיד. מה המחלוקת? אחד אומר, אני לא רוצה להוציא כאלה הוצאות לכותל גדול שגם תופס יקר וגם תופס הרבה מקום, אני רוצה לעשות הכל עוצה ודפנה והכל בשטח שלי. לכאורה הוא צודק, כי הוא אומר, מה אני מזיק לך באיזה קריאה? אני לא מזיק לך באיזה קריאה. אם אתה רוצה לבקש ממני להוציא כסף, או אני מבקש ממך, אז נבנה כותל נורמלי, אבל כשאני עושה הכל בתוך שלי. אבל יש אומרים שאם רוצה לקנוס בתוך שלו, הוא יכול. כי, סליחה, חברו מעכב עליו, כי הוא אומר לו, אני לא רוצה, זה ייפול, ואני אצטרך עוד פעם לבוא אליך לדין. והראש דווקא מסכים עם הדרך הראשונה, והוא אומר, יש שופטים בירושלים. כן? הוא אומר, ואם אחר זמן יזיקנו, יש שופטים בארץ. אז רבותיי, את המחלוקת הזאת עוד אני מבין. כי זה מחלוקת, האם אדם מפחד שיפול הכותל או לא ייפול הכותל, ויצטרך לצעוק עליו. אבל רבותיי, דבר מוזר. הראה, תראו במקור שש, מביא אותו על עימוקי יוסף. הראה אומר, מוסיף בדברים. שאפילו בא לקנוס בתוך שלו ולבנות גיל או גזית, חברו מעכב עליו משום דאמר לו, אם אתה עושה כן, לא יהיה לי רשות לסמוך עליה. אתם שומעים רבותיי דברים מדהימים. אומר הראה, אדם בא ואומר, אני לא מבקש לך שום דבר. אני בונה את כל הכותל אצלי, ואני בונה אותו גביל וגזית, לא עוצה ודפנה. אתה כבר לא יכול לבוא ולהגיד לי שזה ייפול. אז החבר מעכב עליו, כי הוא אומר לו, אם זה יהיה כותל שלי, אני אוכל, אם אני ארצה אחר כך לבנות עליו תקרה, או אני ארצה לסמוך עליו, אני יכול. אבל עכשיו זה שלך, אני לא יכול לסמוך.
דווקא
כן?
במקרה של
איזה
קריאה,
או
שזה יכול להיות...
לא, רגע, זה כותל שבנו אותו לאיזה קריאה.
ואם נגיד...
זה שאלות אם המחשיך או לא מחשיך, זה כבר שאלות אחרות שקשורות בפרק שני. יש לדבר הזה, אם אתה רוצה סתם לבנות. אבל שים לב מה קרה, שימו לב, אנחנו צריכים לבנות כותל פה, זה השטח שלי וזה השטח שלך. אני אומר, אני אבנה הכל בתוך שלי, לא אקח שום דבר משלך, הכל אני אבנה בגביל וגזית. אם אני הייתי בונה בעוצה ודפנה, אז כבר הביאה ראש מחלוקת, אבל זה מחלוקת שאני מבין אותה בסברה. אני מפחד שיפול או לא מפחד שיפול. אבל אני בוחנה אותה בגביל וגזית, אז אתה אומר לי לא. כי עכשיו, אם נבנה אותו ביחד, חצי חצי, אז אני אוכל אחר כך לעשות עליו קומה שנייה. אבל עכשיו אני לא יכול לבנות עליו קומה שנייה. שואל הטס במקור שבע, ריבונו של עולם, אני חייב לך לעשות שתוכל לבנות קומה שנייה? אני חייב עליך לסמוך? בשלומה אני חייב לבנות כדי שלא יהיה איזה קריאה. אבל אתה בא ואומר לי עכשיו דמני כותל, שאני גם יוכל לשים עליו תקרה. אני חייב לך משהו שתוכל לבנות עליו תקרה? רבותיי, זה קושייה אדירה. שואל התז, הוא גם אומר שהמקור, מה שאין כן כאן, אין על זה לסלק לזה קריאה, וכיוון שבונה משלו הוא מסלק בכותל של אבנים, מי ימחה בידו? ומה שכתב שרוצה שיהיה לו כותל שיסמוך עליו הוא תמוע מאוד. מאיכן זכה לזה? ולא מצינו שחייבו חכמים את שניהם לעשות בחיצה בשביל צריכת קורות, אלא בשביל איזה קריאה. אומר, קושייה אדירה. אבל רבותיי, אני נתתי לכם את התשובה בכף היד. אם כל השאלה של איזה קריאה שמזק או לא שמזק היה רק השאלה אם אני מזיק לך או לא מזיק לך, ואם זה סיבה לבנות כותל או לא סיבה לבנות כותל, אז באמת לא היה מקום לריאה. אבל יש פה דבר יותר גדול. כמו שחצר צריכה לעשות דברים מול בני רשות הרבים, וכמו שבית גבוה צריך מעלית, וכמו שבני העיר יכולים לחוד, אולי נגיד צורה איך נראית חצר, בגלל שזה קריאה שמזק, אז חצר זה חצר שמפריד בין שני האנשים, כותל. וכיוון שהוא כותל, הוא כותל שהוא חלק מהחצר. אומר הראה שכיוון שהוא צריך להיות גם חלק מהחצר, גם אני יכול לבמוך עליו בהמשך, לבנות עליו תקרה. בעצם יש פה שאלה איך נראית חצר. אם איזה קריאה שמזת, אז חצר נראית שיש כותל. ובמקום שבונים גביל וגזית, יש כותל באמצע של גביל וגזית. ובמקום שהכותל הוא של גביל וגזית, הוא גם בין שניהם. כי עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד לו, אדוני, אני באמת רוצה שנחיה כמו אנשים נורמליים. ואיך אנשים נורמליים חיים? כשיש כותל. והכותל משמש גם לדברים אחרים. רבותיי, זה יסביר לנו גם דבר אחר.
אם יש אחד שרוצה לממן את כל המעלית שבבית, עליי, אני מממן את כל המעלית, הוא יכול לעכב עליו? לא, אתה לא יכול לממן את כל המעלית. מה? הוא בונה את הכל בצד שלו.
לא.
מה יכול לעכב? אתה רוצה לסמוך על זה אחרי זה גג?
כן, לא.
תבנה על השטח שלך.
לא, לא, לא. אם בית כזה דורש מעלית, לפי הראה, אם בית כזה דורש מעלית, אני יכול לדרוש ממך שאני אהיה שותף במעלית הזאת, ולא תבנה את המעלית הזאת.
הוא יהיה שותף, אני מתחיל
לא, אבל, אז הוא אומר, שונא מתנות יחיה, שונא מתנות יחיה. אבל כל זה נכון, רק אחרי שזה צורה של, אם כל התיינה שלי הייתה עליך, אתה מזיק לי באיזה קריאה, אז אני אומר, אמר, אני לא מזיק לך באיזה קריאה. אבל אם התיינה, אני רוצה שנחיה כמו שגרים בחצר, אז עכשיו חצר צריכה איזה, ונכון, מעלית אני אוכל לדרוש בקראי גוונה.
הרב, כן. אני לא יכול להגיד שונא מתנות יחיה, כי הוא לא שם של דבר על הכותל. הוא יכול להצמיד חצי כותל, הכותל השלם.
מה זה?
זה שבנה את הכותל, זה בסדר.
לא.
מי שלא בנה את הכותל אומר...
לא, מצוין. אתן לך דוגמה, אם זה גביל, אני אוכל לסמוך על גביל, על שלוש טפחים, מאבן שהיא, כן? מאבן שהיא, אבן של שישה טפחים, שממנה שלושה טפחים היא שלי. ופה, כן? לא, יש לי זכות לדרוש שבינינו יהיה כותל שממנו שלושה טפחים יהיה אצלך ושלושה טפחים יהיה אצלך, בדיוק כמו שיש לי אפשרות לדרוש שבינינו יהיה מעלית, בדיוק כמו ש... כי ככה זה צורת בית. אני רוצה עוד רגע להסיד עוד דבר. כן, זה תחילת הדבר, איזה קריאה שמי איזק, זה רק המניע לכל הדבר. זה רק, לכן הבאתי את הראייה מקופין אותו לבנות בית שער. זה רק השאלה האם זה כמו בריכת דגים או לא בריכת דגים. אבל אחרי שהחלטנו שזו דרישה לגיטימית, אז היא דורשת גם כותל. שימו לב, עוד שתי דוגמאות לזה. אחרי זה אני אראה. תראו במקור 10. הרשב"א מביא, ותדעו לכם, בני תורה, גם אבא אמינה של ראשונים, או גם אם ראשון אחד אוחד ראשון שני, תמיד יש מקום לדברים. רשב"א אומר, יש אומרים, מה זה בונים כמנהג, הכל כמנהג המדינה, כמנהג בנייני העיר. אומר, אז זהו, בדבר של תימה הוא, איך נצריך כותל חזק בדלת אמות העשויים לסלק איזה קריאה בלבד, כמו בכותל גבוה, לסמוך בו תקרתו ועליותיו. רבותיי, אתם שומעים מחלוקת בראשונים, מתוקה מדבש. יש אומרים שאת הכותל בינינו צריך להיות כותל חזק כמנהג המדינה. מה זה? כמו שבונים בתים. אומר הרשב"א, מה הקשר? הרי לבנות בתים, כי אני בונה על זה גג, תקרות, בניינים. אבל זה כותל שנועד לבנוע איזה קריאה. התשובה היא לא. הראשונים האלה סוברים שהכותל הזה הוא חלק מבניין החצר, והוא חלק מכך צורת החצר גם לאפשרות לבנות בעתיד. אני רוצה עוד להסביר עוד דבר בזה. שימו לב, אתם יודעים שאם אדם אוכל על נזק אז הוא יכול לחזור בו, אבל אם יש עדים שמחלו, תראו, אומר הראש במקור 8, אבל אם יש עדים ש... במקור 9 הראש מביא את האלה שהמקום שנהגו לבנות זה לבנות כותלי חצרות ואינו תלוי במנהג שער בענייני העיר. אבל הרשב"א מביא, יש אומרים כמנהג בענייני העיר. במקור 8, יש עדים שמאכלו השותפים זה הזה, זה קריאה, שוב אינו יכולים לחזור בו. אומר הראש, אף על פי שאומר לחברו, רק סוטי ושבר קדי יכול לחזור בו, והתחייב חברו באיזה כוח אחר אחר שחזר בו, שן יחד את תביעת ממון יש ביניהם, שנתחייב כל אחד לחברו לסיוע בבניין הכותל, ואבי כמו שנתחייב לו מנה ומחלו לו עליו שזכה במחילתו בלא קניין. אתם שומעים ראש? תראו איך הכל מתחבר כמין חוימר. אם אני אומר לך אני מסכים שתזיק אותי, אני יכול לחזור בי. אדם שמסכים שיזיקו לו, הוא יכול להתחרט. אבל אם אני אמרתי שאני מסכים שתזיק לי באיזה קריאה, גם לכאורה היה צריך שהיה אפשר לחזור בו. אומר הראש, לא. אבל באיזה קריאה, השאלה אם אני מסכים למחול על איזה קריאה, זה לא שאלה אם אני מסכים שתזיק לי או לא, אלא זה אם אני מסכים שיהיה בינינו כותל או לא. הדברים האלה לא היה להם מובן בלי כל המהלך הזה שאמרנו עכשיו. כי היינו אומרים, מה פתאום, איזה קריאה שמי איזה תזיק לי או לא תזיק לי. אומר הראש, לא. השאלה זה רק ההתחלה אם זה סיבה לבנות, כמו סיבה לבנות מעלית. אבל עכשיו זה שאלה על כסף. איזה קריאה שמי, איזה פירוש הדבר? יש לי זכות לבקש כאן כותל. איזה קריאה שלב שמי, איזה אין לי זכות. ברגע שיש זכות ממונית, אפשר גם למחול על זה. ורבותיי, דבר נוסף.
הרב רוצה עכשיו להסביר את הראש הזה על פיטין בצ'אר?
מה? כן.
אז הראש הקודם הרב הסביר אותו.
לא, לא, כי הראש הקודם... הראש הקודם...
הרב אמר שהרב הסביר מדין בצ'אר. אז הראש...
לא, הראש לא הסכים איתו, אה?
נכון, הוא לא הסכים. הרב העמיד את הרעה כמו דין בצ'אר.
לא, לא. הוצא ודפנה, הראש אמר שהוצא ודפנה. הוצא ודפנה זה גם חיוב. אז על הוצא ודפנה הסכמה. לא, לא בצ'אר רגיל. אין לי שאלה אם תזיק או לא תזיק, אלא אם נבנה פה כותל. אומר הראש, גם הוצא ודפנה זה כותל. אבל זה כבר שאלה, האם פה צריך לעבור קיר, לא. האם אני יכול לתבוע אותך לזה קריאה או לא לתבוע אותך לזה קריאה. רבותיי, יש שאלה מעניינת בין הרש"ס לשולחן ערוך. אמנם אנחנו בדרך כלל נפסק כמו השולחן ערוך. שימו לב, שאלה נחמדה. שוב, שאלה מתוקה מדבש. חצר שיש לאחד פי שניים או פי שלוש מהחצר השנייה. יש חצר קטנה ולידה חצר גדולה. והם צריכים לבנות כותל באמצע. האם הם יעשו חצי חצי, או זה בעל החצר הגדולה, צריך לתת יותר מבעל החצר הקטנה. נחלקו בזה, הבאתי פה במקור 11, מקור 12, הרש"ש אומר שבעל החצר הגדולה צריך לתת יותר מבעל החצר הקטנה. לפי הערך. אבל הוא מודה שהשולחן ערוך חולק, והשולחן ערוך אומר, אפילו במקור 12, אפילו אם יש לאחד פי שניים בחצר, יעשו הכותל לחצאים. רבותיי, שוב, בני תורה, אתם רואים מחלוקת. מה הנקודה של המחלוקת? הרש"ס סובר, בואו נגיד ככה, נתחיל עם הצד השני. על הצד שבעצם איזה קריאה שמי איזה, אתה מזיק לי, אתה מזיק לי, אני מזיק לך, אתה מזיק לי, בוא נעשה כותל. אז הכותל בא בגלל סיבת ההזק. אז גם בעל החצר הקטנה ובעל החצר הגדולה, שניהם מזיקים אחד לשני, צריך להיות חצי חצי. אם הסיבה לתשלומים זה התביעה להזק, אז זה חצי חצי. אבל אם השאלה זה רק ההתחלה, ועכשיו אנחנו אומרים חצר של שני שותפים בגלל איזה קריאה צריך שיהיה ביניהם כותל. יוצא שמהכותל הזה בעל החצר הגדולה מרוויח יותר. הוא הרווח שלו יותר גדולות, כי הוא מרוויח יותר שימוש עכשיו בזכות הכותל. אז אם סיבת התשלום, אם היה אתה מזיק לי ואתה מזיק לי, היינו צריכים לעשות אולי חשבונות, מי רואה יותר טוב, מי נמצא יותר שעות, כמה ילדים יש פה, כמה ילדים... לא. זאת אומרת, אם סיבת התשלום, אם היה איזה קריאה, אז שניהם מזיקים אותו דבר. אם סיבת התשלום, אם היא עכשיו כותל בין שנינו, צורת בניין של חצר, זה שיהיה חצר בין שניים, יוצא שכל אחד צריך להגיד כמה הוא מרוויח מהדבר הזה. כמו שלמשל, בוועד בית לשלם לעוזרת שמנקה את הבית, מי שיש לו בית יותר גדול, צריך לשלם יותר, כי הוא מרוויח יותר מהניקיון.
מעלית גם הקומה החמישית
שווה
כמו הקומה
הראשונה. בגלל שזה הסכמי ועד בית. אגב, שמעתי, אתם יודעים שהעדה החרדית, העדה החרדית בירושלים, הם לא חשודים בציונות ולא חשודים בהכרה במוסדות המדינה ולא בדברים קדומים. אבל אם יש ויכוח בין שכנים, למשל במעלית, זה אומר אני רוצה לשלם על מעלית או לא, וזה גר בקומה הזאת, וזה על עוזרת וזה לא על עוזרת, מבקשים העדה החרדית להביא להם את החוברת של האגודה לוועד הדייר, או איך זה נקרא? אגודה לתרבות הדיור. והם פותחים ומסתכלים ואומרים לפי מה שכתוב פה. למה? כי הכל כמנהג המדינה. הם לא מכירים במדינה, אבל הכל כמנהג המדינה, זה קיים גם פה. אז לכן גם במעלית זה יהיה ככה. השתא דעתינו לאחי, אני רק רוצה לסיים. שאלנו שאלה, למה הגמרא מתחילה לדון על גירי דילי ועל גרמה רק בדף כף ב', ולמה הרי מיגש דיבר רק בחלונות במקור, מה ששאלנו במקור ארבע, למה רק בחלונות הוא התעורר על גירי דילי? התשובה היא, לא היה צריך להתעורר במשנה הראשונה.
מה?
לא משנה, איזה קריאה שמזק זה גם סוג של צניעות. זה גם סוג של צניעות. התשובה היא לאור דברינו, הרי מיגש אומר, על המשנה אני לא יכול לבוא ולהגיד, כי יכול להיות שכמו שבני החצר מחייבים אחד את השני לבנות, ככה פה מחייבים, וזה לא בגלל שהוא גורם לו נזק, אלא זה הנזק של ראייה גרם לזה שחצר בין שני אנשים צריך להיראות ככה. לכן זה לא מדין גירי דילי בהכרח. אבל חלונות, שאני גר פה ואתה גר במרחק הרבה יותר גדול, אין בינינו קשר של שותפים, שם אם אני צריך לבנות, זה מדין גירי דילי. לסיכום, מה? מה זה?
גם שם הגמרא שאלה.
לא, הגמרא שאלה. אז תוסות אומרים שאתה רואה שם תוסות קטן, שתוסות שואלים, תוסות אומרים, הגמרא הייתה צריכה להעיר על כל הדברים גם למעלה במשניות האחרות. לא, אבל תוסות לא מזכירים שם את איזה קריאה את המשנה הראשונה.
תוסות מזכירים.
אז אתה יודע מה? נעשה לך הנחה. השאלה שלי היא לא על הגמרא, על הרי מיגש. בסדר, נעשה לך הנחה. הגמרא שלי לא על הגמרא. על הרי מיגש, הרי מיגש אתה מסכים שזו שאלה. למה הרי מיגש מתעורר בדף זין? בדבר. היה צריך להתעורר פה. סיכום רבותיי. אמרנו שבבא קמא עוסק בענייני תביעות ממון שנגרמו כי גרמתי לך נזק. בבא מציע עוסק בתביעות ממון שיש כי ממוני גבח, או בגלל שמצאת לי מציע או הפקדתי פיקדון, או שלא שמרת, או שעבדתי אצלך וכולי, הלוויתי לך. בבא בתרא עוסק בזכויות של אנשים, של ביילים. ובעצם בבא בתרא נועד בחלק מהזכויות לבוא ולהגיד איך נעשה מלכתחילה שלא יהיו בעיות. וממילא יוצא שגם פרק ראשון ושני, שהם עוסקים באיזה קריאה או לא יחפו, הרי הגמרא כבר ביררה שכסף אי אפשר לדרוש לתשלומי נזיקין כי זה גרמה בנזיקין. כל הדברים האלה זה גרמה בנזיקין. אלא יש שאלה האם אני יכול לדרוש ממך בגלל שאתה גורם לי נזק לבוא ולדרוש גרמה בנזיקין אסור, בוא נבנה בינינו כותל. אבל אמרתי שפה באיזה קריאה אפשר לעלות עוד דרגה ולהגיד באמת גם אם איזה קריאה שמה זה, כל השאלה היא עכשיו החלטנו לבנות כותל, אבל פה יוצא דבר עוד יותר גדול, אנחנו מחליטים שככה יש צורה של בית, של חצר, חצר בין שני אנשים צריך שיהיה ביניהם כותל, והסברנו בזה בשאלה האם הכותל נועד, בעצם רבותיי, אם נשים את האצבע, חקרנו חקירה, האם למאן דאמר איזה קריאה שמה איזה, שברור שלא יצטרך לשלם, אבל שבונים כותל, חקרנו חקירה, האם עכשיו בניית הכותל כל כולה היא רק למנוע איזה קריאה, או כבר יש לה תכלית כצורה של בניין. ואמרנו שבשאלה הזאת תלויה המחלוקת של הראשונים, האם אני יכול לדרוש כותל חזק שנוכל לסמוך עליו קורות, שלכאורה לא מובן למה, כמו ששואל, המחלוקת שבין התז לריע, והמחלוקת בראשונים, האם אני יכול לקנוס בתוך שלי, והמחלוקת בשאלה, האם צריך להיות כותל כבניין כותלי העיר, או כותל רק שמונע איזה קריאה, מה זה המנהג? והשאלה, האם משלמים כמו הרשש לכל אחד לפי החלק שלו, או מתחלקים בשווה. וגם מובן השאלה, למה אפשר למחול פה, כי המחילה היא מחילה ממונית. ולאור זאת הסברנו שהרי מיגש או הגמרה נכנסים לשאלה של גרמה וגירי דילי רק בהמשך. אבל על איזה קריאה הגמרה הייתה מוכנה לקבל? שהכותל של איזה קריאה היא חצר בין שני אנשים, כמו שבית צריך מעלית וצריך כל מיני דברים, בית בין שני אנשים, חצר בין שני אנשים, צריך שיהיה כותל ביניהם. ובזה הסברנו גם איך הגמרא באיזה קריאה שמי זה, כי שוותה ולמדה מקופין את בני החצר זה הזה, מה העניין זה אצל זה, והשאלה היא, האם זה צורך הבניין, צורך של שכנים או לא צורך. עד כאן.
לא רציתי לעכב, אבל אני לא הבנתי. הרב עמיד בהתחלה, לי מאוד קשה להגיד שהרופא מה...